טוב, אוקיי. אז מה שרציתי לעסוק היום זה באמת באיזה נושא מחוץ לסדר הקבוע, משהו שהוא אבל משיק. אני רוצה קצת לדבר על המשמעות של חושן משפט. דיברנו על כסף, על כלכלה, על מימדים משפטיים בהמשגה של של המסחר, כן, המשגות וקיבוע. דרכי המסחר השונות, של מושגי הבעלות, הקניין, הכסף, השווי וכדומה. אני רוצה קצת לדבר בהסתכלות רחבה יותר, מה זה משפט בכלל, מה זה חושן משפט, וכנראה שגם בהלכה זה איזושהי קטגוריה נפרדת. אני אתחיל אולי עם דין מאוד חריג, וגם אולי שנוי במחלוקת. הגמרא במסכת בבא קמא, בפרק הכונס, הגמרא מביאה שם מקרה של דוד המלך, ששולח את הגיבורים להביא לו מים מבור בית לחם. והגמרא דורשת את זה, ואומרת שבעצם הוא שלח את האנשים האלה לסנהדרין, שיושבים בשער בית לחם, לברר הלכה. מה זאת ההלכה הזאת? אז הגמרא אומרת, יש כמה אפשרויות. הגמרא אומרת ככה, רבונה אמר, גדישים דסעורים, רבונה אמר, גדישים דסעורים דישראל אבו, דאבו מתמרי פלישתים בהו, כן, היו גדישים של סעורים, של יהודים, לא משנה, הפלישתים התחבאו מאחוריהם, או בתוך הגדיש הזה, וכמי בא אליי, ומה שהוא שאל את הסנהדרין, מהו להציל עצמו בממון חברו? האם אני, כשאני נמצא במלחמה מול הפלישתים, אז חיי בסכנה, כדי להציל את עצמי, האם מותר לי לפגוע ברכוש של מישהו אחר, לשרוף את הקדישים האלה שהפלישתים מסתתרים בהם? הוא היה מלך, זה שלחו לי, אסור להציל עצמו בממון חברו. אבל אתה המלך אתה. הוא מלך פורץ לעשות לו דרך ואין מוכין בידו. התשובה היא בעצם אסור. אדם לא יכול להציל עצמו בממון חברו. מלך זה משהו אחר, הוא יכול להפקיע ממון, יש לו סמכויות אחרות. אבל סתם, אדם פרטי שנמצא בסיטואציה כזאת, אז הוא לא יכול להציל עצמו בממון חברו. זאת אומרת, בואו נצייר את הסיטואציה. מישהו מכוון אליי רובה, והוא נמצא בתוך גדיש שנמצא פה בידי. ואני יודע, הוא מסתתר מאחורי זה, מכוון אליי רובה. אני עומד למות תוך חצי דקה. עכשיו אני שואל את עצמי, האם לשרוף את הגדיש הזה? כדי שברח או לא יודע, לחסל אותו, מה שלא יהיה. צור, אני צריך למות. כן? אני צריך למות ולא להזיק או לגזול את ממון חברי. אסור לאדם להציל עצמו בממון חברו. זה מה שכתוב פה. למלך מותר, אבל אני מתעסק כרגע באדם פרטי. עכשיו, על פניו, זה דבר מאוד מוזר. כי אנחנו יודעים שיש שלוש עבירות חמורות. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. בשלושת העבירות האלה, ייהרג ובל יעבור. אפילו אם החיים שצריך למסור את חיי, אסור לי לעבור על שלושת העבירות האלה. בכל נושא אחר, יעבור ובל ייהרג. גזל או מזיק זה לא אחת משלוש העבירות החמורות. מזיק זה בכלל שאלה איזה עבירה יש, אם בכלל. כל מה שכתוב בתורה זה שאם הזקת אתה צריך לשלם. השאלה אם יש איסור להזיק, זה תמיד הנושא של שיעורי הפתיחה בבבא קמא. אבל זה לא פשוט, אוקיי? אז פה זה עוד יותר גרוע. אין בכלל איסור. לא רק שזה לא איסור כל כך חמור שיש עליו ייהרג ובל יעבור, אולי אין בכלל איסור, יש רק חובת פיצוי. יותר מזה, אם יש חובת פיצוי, אז מה הבעיה? תשרוף ותפצה אותו, אחרי זה תשלם לו. ואז בכלל אין בעיה. איך זה יכול להיות שאסור לאדם להציע עצמו ממון חברו? אז באמת, מה? אז זה מה שאומרים רוב הראשונים באמת, תוספות שם במקום אומר, מהו להציל את עצמו בממון חברו? היא באה אליי, היא חייב לשלם כשהציל עצמו מפני פיקוח נפש. את השאלה לא אם מותר לעשות דבר כזה, אלא האם צריך לשלם. עכשיו כמובן, כך עולה גם מעוד ראשונים בסוגיה, רוב הראשונים בסוגיה. כמובן שזה דוחק. כי בגמרא עצמה כתוב שאסור לאדם להציל עצמו, לא כתוב שהוא חייב לשלם אם הוא הציל את עצמו. כתוב אסור להציל את עצמו. אבל מצד שני, הקושי שגרם לתוספות לפרש כך ברור מאוד. זה תמיד הדילמה, האם לדחוק בלשון או לדחוק בסברה. כן? פשט הגמרא כתוב שאסור לאדם להציל עצמו ממון חברו. פשט הסברה זה לא הגיוני. עכשיו השאלה היא מה גובר, השיקול הפרשני, הלשוני, או השיקול הסברתי. אז תוספות אומר, השיקול הסברתי בעצם. מוכן לדחוק את הגמרא באופן כזה. עכשיו, אני אגיד לכם יותר מזה. מה היה הצדדים של דוד המלך להסתפק? ודוד המלך שלח שאלה, האם מותר לאדם להציל עצמו, או אסור לאדם להציל עצמו. אז ענו לו שאסור. מה זאת אומרת? ענו לו, רגע, ענו לו שאסור, זאת אומרת הוא חייב לשלם. זה הכוונה, נכון? לא שאסור, אלא אסור, אלא שהוא חייב לשלם אם הוא עשה את זה. מה הצד שמותר? לא, לא, מלך מותר לא קשור, אני מדבר על אדם פשוט. היה לו צד שאולי מותר, אולי אסור, זה היה הספק שלו, לכן הוא שלח שאלה לסנהדרין, נכון? הצד שאסור זה הכוונה שאני חייב לשלם. מה הצד שמותר? אני לא חייב לשלם. זה דבר לא מוזר. מה זאת אומרת? אני שרפתי את הגדיש, הבנתי, פיקוח נפש, שרפתי את הגדיש כדי להינצל. למה לא לשלם? מה, הוא חייב לשאת בהוצאות על ההצלה שלי? אם זה הצלה שלי, לשלם. אני אשלם לבן אדם על הגדיש שהוא איבד בשביל זה. זאת אומרת, גם תוספות בעצם נכנס גם לדחוק פרשני, גם לדחוק סברתי, נכנס לדחוק פרשני. תוספות נדחק פרשנית, שוב, אסור לאדם להציל עצמו, הוא אומר, מותר, רק צריך לשלם. זה דוחק פרשני. יש גם דוחק סברתי, כי הצד השני של הספק, הצד שאומר, שמותר לאדם להציל עצמו, אין הכוונה שמותר, אלא הכוונה שהוא פטור מלשלם. צד להגיד שמאדם יהיה פטור מלשלם, מה? לשלם לו את מה שעשית, עשית הכל בסדר, היית פיקוח נפש. לשלם לו על מה שעשית. אז לכן, דברי תוספות והראשונים, הם קשים גם פרשנית וגם סברתית. אבל מצד שני, באמת ברור מאוד מה גורם לתוספות להידחק כך. אבל רש"י שם במקום, רש"י האחרון באותו עמוד, אומר ויצילה, שלא ישרפוה. הועיל ואסור להציל את עצמו בממון חברו. לא, אין לו. היה לו אופציה אחרת, אז ברור שאסור. רש"י אומר, צריך לפרש את הגמרא כפשוטה. אסור לאדם להציל את עצמו בממון חברו, הוא צריך למות. לא כמו תוספות. פעם שמעתי שבשם הרב ליכטנשטיין, שהוא אמר שזה טעות סופר כנראה, שזה לא יכול להיות. עד כדי כך היה קשה. טוב, זה כנראה לא טעות סופר, אבל זה קשה. נכון שהאמירה קשה, וכבר שואלים עליו הראשונים, כן, איפה מצאנו שגזל או היזק הם אחת משלוש העבירות החמורות. יש שלוש, לא מצאנו יותר מזה. הרשב"א, בתשובה, הוא אומר כך, כן, מה שכתבתי נראה לי שהוא פשוט, וקרוב אני לומר שלא הייתי בכך צריך לחוטבו מרוב פשיטותו. שהרי אין לך דבר עומד בפני פיקוח נפש, אלא אותן ג' המנויות. רק שלוש העבירות המנויות. הגה עצמך משהה במדבר, עומד בצמה, הוא מצא קיטון מים של חברו, ימות והיה לשתה, ואפילו על מנת לשלם, יש לך קיטון מים, אתה הולך לבד במדבר, לא השניים של בן תורה ורבי עקיבא. אלא מישהו הולך לבד במדבר, פתאום הוא עומד למות בצמה, הוא רואה קיטון מים של חברו, אסור לו לגעת, הוא צריך למות, זאת אומרת, ירג ואל יעבור. זאת אומרת, זה לא יכול להיות דבר כזה, ואפילו על מנת לשלם, ואח נקרא זה גזלן, והבעלים חייבים ליתן לו חינם ולאחיותו. הרי אם הבעלים היה פה, הוא היה צריך לתת לי את הקיטון מים הזה. אז איך אפשר להגיד שאם אני לוקח את הקיטון הזה, אני גזלן? שימו לב, יש פה שתי טענות. טענה אחת, אפילו אם הייתי גזלן, אז מה? איסור גזל נדחה בפני פיקוח נפש. דבר שני, הוא אומר, איך אתה יכול לקרוא לדבר כזה גזלן? הרי הבעלים בעצמו היה צריך לתת לי את קיטון המים הזה. זה מה שהוא מוכיח מבן פתורה, הוא אומר, עד שהיה בן פתורה דורש במסכת מציאה, בשניים שהיו מהלכים בדרך, וביד אחד מהם קיטון של מים, אם שותים שניהם מתים, ואם שותה אחד מהם מגיע ליישוב, מוטב שישתו שניהם וימותו, ואל יראה אחד במיטת חברו. ועד כאן לא פליג רבי עקיבא, אלא משום דכתיב, וחי אחיך עמך, חייך קודמים לחיי חברך. כשאני צריך את זה, אז לכן אני קודם לחיי חברי. האם אני לא צריך את זה? יש לי שני קיתונות מים. ואני יכול לשתות מאחד, יכול לתת לו את השני. שם גם רבי עקיבא הסכים שאני חייב לתת לו, נכון? זאת אומרת, כל מה שרבי עקיבא אמר לא לתת לו, זה בגלל שאני צריך את זה לחיות את עצמי. אבל אם אני לא הייתי צריך, ברור שאני צריך לתת לו. לכן אומר הרשב"א, אז אם בעל הרכוש בעצמו צריך לתת את הרכוש כדי להציל אותי, אז איך זה יכול להיות שאם אני לוקח את הרכוש הזה, אז אני גזלן? אוקיי? ואם כן, איזה גזל יש כאן עד שנאמר בו, אף על פי שגזלה משלם רשע הוא, אלא ודאי להציל עצמו על מנת לשלם, פשיטה. ברור שמותר. בסדר, אבל הוא חייב לתת לי רשות להשתמש בין כובחו, אז איזה גזל יש פה? או, באמת הרשב"א הזה הוא רשב"א תמוע. הוא רשב"א תמוע, למה? יש הבדל בין להגיד, יש עליך חובה לתת לי את קיתון המים, לשתות, לבין להגיד שלי מותר לקחת וזה לא גזל. תחשבו על אדם עני. אני חייב לתת לו צדקה, נגיד שהוא מבקש ממני. האם הוא יכול עכשיו לקחת לי בכוח את הצדקה אם אני לא מסכים? לא. זה שאני חייב לתת לזה נכון, חשבון שלי עם הקדוש ברוך הוא. אבל אתה לא יכול לקחת את זה ממני. הרשב"א אומר, כיוון שאני חייב לתת לו, אז זה גם לא גזל. זה מאוד גדול. התורה אומרת שאני חייב לתת, התורה לא אומרת שהממון שלי הוא הפקר. עכשיו הוא יכול לקחת את זה גם אם אני לא מוכן לתת. אבל זאת טענתו של הרשב"א. הנקודה שעולה מהרשב"א כאן, לכאורה, שאם באמת כן היה פה גזל, פשוט בספרד זה כן גזל, אז גם הוא היה מסכים לרש"י שאסור. הוא רק אומר, כן, אבל זה לא גזל, כי הרי הבעלים עצמו חייב לתת לי את זה. למה אתה צריך להגיע לזה? תגיד שהבעלים, תגיד, בגלל שאיסור גזל נדחה בפני פיקוח נפש. למה צריך להוכיח שזה לא איסור גזל, מה עוד שזה חידוש גדול, בפשטות זה כן איסור. אוקיי? דברי הרשב"א תמוהים גם. נדמה לי שהדרך להבין את הרש"י הזה, שיטת רש"י הזאת, אולי גם הרשב"א שמסכים איתו, היא כזאת. אני שואל את עצמי, מה מגדיר את ההלכות שנמצאות בחושן משפט? ההלכות המשפטיות בהלכה. איך הייתם מגדירים את ההלכות של חושן משפט? מה? נכון, זאת אומרת, דיני ממונות, בן אדם לחברו, משהו כזה. דיני ממונות. איך הייתם מגדירים? אז לפי ההגדרה הזאת, מישהו מכם יכול להסביר לי למה צדקה או ריבית לא מופיעים בחושן משפט אלא ביורה דעה? זה גם כן חובות ממוניות שבין אדם לחברו. זאת אומרת כלפי שמיים, כלפי חבר. ובצדקה? אבל למה? אבל זה חובה כלפי העני. אם העני לא רוצה, אז אני באמת לא חייב לתת לו. אז למה זה כלפי שמיים? בטח שאתה חייב, זאת אומרת, יש מצווה לתת לעני. אני גם לא חייב לא לגזול אותך, אבל יש איסור לגזול. בסדר, זה... לא, אני מסכים איתך, רק צריך להגדיר את זה יותר. תראו, מקובל בשיח על ההלכה, מקובל להניח שבהלכה אין שיח של זכויות, רק שיח של חובות. זאת אומרת, לך אין זכויות, לי יש חובות לתת לך. זאת בעצם הטענה, בניגוד לשיח הרווח היום, שהוא בעצם כל אחד בעצם מדבר על זכויותיו, מה מגיע לו, וככה מקובל לומר. אבל האמת שנדמה לי שזה לא נכון, יש בהלכה שיח של זכויות, והשיח הזה נקרא חושן משפט. חושן משפט, ההגדרה שלו זה שיח הזכויות ההלכתי. למה הכוונה? כאשר מדברים על זכויות מול חובות,
אז בתורת המשפט מדברים על זה במונחים של טבלת הופלד. מה זה טבלת הופלד? זה טבלה שקובעת שכנגד כל זכות שלך יש חובה שלי ולהפך. למשל, לך יש זכות על ממונך, לכן לי אסור להזיק לך או לגזול אותך. אני לוויתי ממך, אז יש לך זכות לקבל ממני כסף, ממילא יש עליי חובה לתת לך את הכסף. תמיד החובה שלי מולך בעצם עומדת מול זכות שיש לך אצלי, ולהפך. עכשיו זה קצת יותר מורכב מזה, אבל בגדול זה הרעיון של טבלת הופלד. זאת אומרת שחובה תמיד עומדת מול זכות, וזכות תמיד עומדת מול חובה. מה? רגע, תכף נראה. ככה מקובל בעולם המשפטי, זה לומדים, כן, במשפטים, שזכויות וחובות הם תמיד שני צדדים של אותה מטבע. אוקיי? לכן, למשל, לא יודע מה, הפגנות של עובדים, של נכים, של לא יודע מה, כל מיני כאלה, כל אחד מפגין על זכויותיו. עכשיו, זה תמיד הורג אותי הדבר הזה. אין לנכים שום זכויות. איזה זכויות יש להם? אין להם שום זכויות. הם יכולים לבקש מאיתנו סיוע. איזה זכויות יש להם? לקבל את הכסף שלי? מי יקנה להם את הזכות הזאת? יכול להיות שזה לא בסדר. נראה לא בסדר. צריך לעזור להם לחיות כמו שצריך, לתפקד, להתנהל בצורה הגיונית וסבירה. אבל זאת חובה שלי, זה לא זכות שלהם. אם המדינה קבעה או נתנה להם את הזכות, עכשיו יש להם זכות, בסדר גמור. אחרי שהחוק יקבע את זה. כשאתה מפגין לשנות את החוק, או לשנות את המדיניות של הממשלה, אתה לא יכול להפגין על זכויותיך. אתה צריך להפגין, להגביר את חובותיו של האחר. אין לך זכויות, לא מגיע לך כלום. אוקיי? זה תמיד הרבה פעמים מעורר קונוטציה אכזרית כזאת, נורא בעייתית. מה? לא, זה לא בעייתית, זאת האמת. האכזריות זה לא לתת להם. אבל לקבוע שאין להם זכויות, אלא רק לי יש חובות, זה לא אכזריות, זה רק ההגדרה של טיב היחסים ביני לבינה. אוקיי? מה ההבדל? עכשיו, לשנייה, מה ההבדל? בהלכה, נכון, יש דברים שהם חובות שאין כנגדן זכויות. למשל, צדקה. נכון? העני אין לו זכות לקבל ממני צדקה. אבל לי יש חובה לתת לו צדקה. נכון, אבל שבט הכהנים, אולי כן, זה מחלוקות קצת, אבל... תרומה, לא מעשר, מעשר זה לא לוי. אז הטענה היא שבהלכה ישנן חובות שאין כנגדן זכויות, כמו הצדקה לעני. לעומת זאת, יש הרבה חובות בהלכה שיש כנגדן זכויות. כל החובות של חושן משפט. מה הופיע בחושן משפט? לווית, אתה צריך לשלם. הזקת, אתה צריך לפצות. גזלת, אתה צריך להחזיר. שמרת ולא שמרת כמו שצריך, דיני חוזים, אתה צריך לפצות את המפקיד על מה שקרה. כל אלה זה חובות שמוטלות עליי לשלם לך, כי לך יש זכות לקבל ממני את הכסף. זה ההגדרה של חושן משפט. מה? שמה. רגע, עוד שנייה אני אגיע לדוד המלך, עוד רגע, אני רוצה לחדד את ההבחנה. אוקיי, זו שאלה של זכויות וחובות, כן? נכון? נכון, זו השאלה, למי יש את הזכות ולמי יש את החובה, אבל זה תמיד חובות שהן כנגד זכויות. זה המגדיר של חושן משפט. המגדיר של חושן משפט זה אוסף החובות ההלכתיות שיסודן בזכויות של האחר. בדרך כלל זה ממון אגב, וזה לא רק ממון. אפשר לבייש מישהו. זה לא ממון. יש זכות לאדם לכבוד. אם אני מבייש אותו, פגעתי בזכותו. לכן אני צריך לשלם. ואני צריך לשלם בגלל שיש לו זכות לכבוד. ברור, בושת. אחד התשלומים. אז כלפי שמיים, זה אותו דבר. התשלום הוא ברגע שביישת, אתה חייב לשלם. הכל מופיע בחושן משפט. אז המגדיר של חושן משפט, זה לא יחסים המוניים שבין אדם לחברו. אלא זה יחסים משפטיים שבין אדם לחברו. שהרבה פעמים זה על ממון, אבל לאו דווקא. מה מבחין יחסים משפטיים מיחסים אחרים? יחסים משפטיים זה חובות שלי אליך שיסודן בזכות שלך ממני או כלפיי. אוקיי? זה ההגדרה של זכות משפט, של יחסים משפטיים. לעומת זאת, יש בהלכה עוד שני תורים, אבן עזר זה משהו אחר, אבל נגיד יורה דעה ואורח חיים, זה מה שנקרא רבנות דיינות. דיינות זה חושן משפט ואבן העזר, שזה הרובד המשפטי של ההלכה, ואורח חיים ויורה דעה זה הרובד ההלכתי, הלא משפטי של ההלכה. אוקיי? ברובד הלא משפטי, כל החובות שיש הן חובות שאין כנגדן זכות. עכשיו בואו ננסה לחזור רגע לצדקה ולריבית, למה זה מופיע בחושן משפט? כמו שאמרת בצדק, בריבית, אפילו אם שני הצדדים מסכימים אסור לקחת. זה לא בעיה כלפיך. אתה יכול לתת לי מתנות מבחינת חושן משפט. נכון? אם אתה תסכים, זה לא גזל. איסורי גזל בחושן משפט, אם אתה מסכים, אין גזל. אבל בריבית, גם אם אתה מסכים, יש גזל. למה? אין לו גזל, אלא איסור. למה? כי זה לא תולי בך. זה מה שהתכוונת כלפי שמייר. הנקודה היא שהחובה שלי לא לקחת ריבית, זה לא בגלל שלך יש זכות לקבל הלוואה בלי ריבית, אין לך. לי יש חובה לתת לך הלוואה בלי ריבית. אוקיי? אותו דבר עם צדקה. לעני אין זכות לקבל צדקה. לי יש חובה לתת לו צדקה. אבל זה לא חובה שיסודה בזכות. איפה ההבדל? ההבדל הוא בשאלה מה קורה אם לא מילאתי את חובתי. אז מי שאם החובה הזאת שייכת לחושן משפט, אתה יכול לתבוע אותי לדין. נפגעו זכויותיך, אתה עותר לבית הדין, אתה אומר, תגנו עליי, נפגעות זכויותיי. והם יכפו אותי לשלם, כי יש לך זכות, לא בגלל שלי יש חובה, אלא בגלל שלך יש זכות. אוקיי? לעומת זאת, אם אני לא נותן צדקה לעני, או ריבית לקחתי או משהו כזה, הנפגע כביכול לא יכול לעתור לבית הדין. כי אין לו זכות, לי יש חובה. יכול להיות שבית הדין יכפה אותי למלא את חובתי, כי יש כלל כזה שבית דין קופים על המצוות. אז הוא יכפה אותי מדין קופים על המצוות. אבל זה לא כפייה של בית דין שיסודה בהגנה על זכויות שנפגעו. אוקיי? תחשבו למשל על, כן, זה סיפור במדרש, שאלכסנדר מוקדון הגיע לאפריקי. הוא שמע שיש שם מלך מאוד חכם וכו'. אז הוא הלך לביתו של המלך לראות איך הוא שופט את העם, כדי להתרשם מחוכמתו. אחד המקרים שהוא ראה שם, זה באו שני אנשים לפני המלך, ואחד מהם אומר, תראה, אני מכרתי לשני, אני קניתי מהשני שדה, ומצאתי בתוך השדה, בקרקע, מטמון, זהב, מטבעות זהב. طب انا רוצה להחזיר לו את זה, זה לא שלי, אני קניתי את את השדה. והוא לא מוכן לקבל. והשני המוכר אומר, כשאני מכרתי את השדה, מכרתי את השדה, בכל אשר בא, אם הוא מצא מטבעות, המטבעות הם שלו. יש להם ויכוח, כאשר הקונה רוצה להחזיר לו את המטבעות, והוא לא מוכן לקבל. אוקיי? טוב, אז הוא כמובן היה happy end, אגדה יפה, הבן של זה עם הבת של זה התחתנו, יקבלו את המטמון והכל נהדר. אבל אני בתור ליטווק כמובן לא מסתפק בסיפורי החסידים האלה, ואני שואל את עצמי, אוקיי, אבל הדין מה? מה עם הדין? אל תעשה לי פטנטי עם הבן ועם הבת. מה הדין במצב כזה? למה ההלכה לא עוסקת בדין הזה? אין, לא תמצאו. ההלכה לא עוסקת בדין. למה לא? אף אחד לא נפגעו זכויותיו. לכל היותר אתה יכול להגיד על מי יש חובה לתת. אבל השני לא תובע את זכויותיו. בית הדין לא יזקק למקרה שאין עותר. העותר בא ואומר, נפגעו זכויותיי, תגנו עליי. אם אין עותר, בית הדין לא יתערב. יכול להיותר, אתה יכול לשאול פוסק, לא בית דין. אתה יכול לשאול פוסק, מה באמת הדין אומר במצב כזה למי שייך המטמון. אבל זה לא עניין לבית דין. זה לא יופיע בחושן משפט באופן עקרוני, זה אמור להופיע ביורה דעה. עקרונית. מה? זה סוג הפתרונות, אמרתי, האד-הוקיים. אני שואל מה באמת. אוקיי. אז בסופו של דבר, הטענה, מה שאני רוצה לומר, זה ש... האינדיקציה להבדל בין חושן משפט לבין החלקים האחרים זה בדיוק בית הדין, לכן חושן משפט זה קשור לבית דין. כיוון שבענייני חושן משפט, אם אתה נפגעת, אתה הולך לבית דין. בעניינים של יורה דעה, גם אם נפגעת, אתה לא יכול ללכת לבית דין. מה, לא שומע? לא, אבן העזר. לא, אז אמרתי, אבן העזר זה פרשי אחרת, הוא שייך לחלק המשפטי של ההלכה. לכן אני מדבר על יורה דעה. מה זה הלוואות של עניים? שמיטת כספים, זה משהו אחר, זה ביורה דעה. זה לא קשור, זה מצווה. זה הכל ביורה דעה. כן, ברור. אז אני רוצה לחדד את זה יותר. תראו, תקחו למשל את ריבית. ריבית מופיע ביורה דעה. אספר לכם סיפור. סיפור שרבי חזקאל אברמסקי מספר, סיפר, הוא היה אב בית דין של לונדון, בעל חזון יחזקאל, התוספתא. הוא היה אב בית דין של לונדון, ולונדון הייתה עיר גדולה, והיו שם כמה בתי דין בערכאות יותר נמוכות, והוא היה אב בית דין הגדול. יום אחד בא אליו בן אדם, ככה הוא מספר, יום אחד בא אליו בן אדם, ואומר לו, תשמע, הלכתי לבית דין ההוא, ואני טבעתי את פלוני שלקח ממני ריבית קצוצה. והכלל הוא שריבית קצוצה יוצאת בדיינים. מה זה ריבית קצוצה? זה ריבית, זה ריבית שקובעים את הריבית בעת הקציצה, בעת ההלוואה. זאת אני מלווה לך 100 שקל, אתה תחזיר לי 110. ריבית לא קצוצה, זה אני נותן לך 100 ולא קבענו כלום, כשאתה חוזר, אתה מחזיר לי 110. זה ריבית דרבנן, ריבית לא קצוצה. ריבית קצוצה היא דאורייתא. עכשיו, הכלל הוא שריבית קצוצה יוצאת בדיינים. זאת אם לקחת ריבית והיא הייתה קצוצה מראש, דיינים יוציאו את זה ממך ויחזירו את זה ללווה. ריבית לא קצוצה לא יוצאת בדיינים. אוקיי? זה הכלל. עכשיו, בא אותו יהודי לבית הדין, הנמוך יותר, לפני הדברי חזקל, לא דברי חזקל, חזון יחזקל. והוא אומר לבית הדין, תשמעו, פלוני הלווה לי כסף בריבית. אני מבקש מכם, תוציאו את זה ממנו, זה ריבית קצוצה. תוציאו את זה ממנו ותחזירו לי את זה. אז בית הדין דן בזה, הוא אמר, לא, זה לא ריבית קצוצה, אבל אנחנו לא יכולים להוציא את זה. אז הוא אומר להם, הבן אדם, כל זה הוא מספר לרבי חזקאל אברמסקי. אז אמרתי להם, הוא אומר, תכתבו לי מאיכן דנתוני. מה זאת אומרת? כתוב בהלכה שאתה יכול לבקש מהדיינים שיכתבו לך את נימוקי פסק הדין. למה צריך את זה? כי אתה יכול עם זה ללכת למישהו אחר, לעתור או להתייעץ, כי אתה חושב שזה לא נכון. ואם לא כותבים לך נימוקים, אין לך איך להתמודד עם זה. כותבים לך נימוקים ואז אתה יכול לנסות לערער או להביא חוות דעת אחרות או משהו כזה. בפשטות אין. סיפור מסובך, העירור. זה בהקמת הרבנות הראשית התעורר העניין הזה של העירור. אגב, מה שיש היום בית הדין הגדול של הרבנות הראשית, זה בגלל שהבריטים כפו עלינו את זה. את הלורד בנטוביץ'. נכון. כל הרבנים לא הסכימו, כי הם אומרים שבהלכה אין דבר כזה עירור. עכשיו, זה לא לגמרי מדויק שאין דבר כזה עירור, אבל לא משנה. בכל מקרה, אז הטענה היא, אז הבית דין אומר לו, אז הוא אומר, תכתבו לי מאיכן דנתוני. הם לא רוצים לכתוב לך. לא רוצים. הוא הולך לרבי חזקאל אברמסקי, הוא אומר, תשמע, כך וכך היה. לדעתי זאת ריבית קצוצה. אבל גם אם לא, לפחות הם חייבים לכתוב לי מאיכן הם דנו אותי. הם לא כתבו לי, אני אפילו לא יכול לתת לך את הנימוקים שלהם. ואז הוא קיבל את סתירת הלכי השלישית. כי רבי חזקאל אברמסקי אמר לו, הם צדקו. לא צדקו בדין של הריבית הקצוצה, אלא בזה שלא כתבו לך מיכן דנתוני. למה לא? אז הוא מסביר, הוא עצמו מביא את הדוגמה הזאת. אז הוא מסביר. מה שריבית קצוצה יוצאת בדיינים, זה לא כמו נזיקין. שאם הזקת אתה חייב לשלם, עתרתי לבית הדין, בית הדין יכפה את המזיק לשלם לי, לפצות אותי. ריבית קצוצה יוצאת בדיינים, זה מדין כפייה על המצוות. כיוון שאסור לך לקחת ריבית, בית הדין יכריח אותך לא לעשות את איסור ריבית. אבל זה לא מדין הגנה על זכויותיו של מישהו שנפגע. לכן זה מופיע ביורה דעה ולא בחושן משפט. ריבית. כי לך אין זכות לקבל את הריבית. הוא יש לו חובה להחזיר לך את הריבית. אבל לך אין זכות. ואז מה קורה? כשאתה מגיע לבית הדין ואתה אומר, פלוני, הלווה לי בריבית, מה מעמדך בבית הדין? אתה לא בעל דין, אתה עד. אתה עד, אתה מעיד שהייתה פה הלוואה בריבית. אתה לא הבעל דין שתובע את הכסף כי הכסף מגיע לו. לא מגיע לך כלום. נכון שאחרי שבית הדין קופים אותו להחזיר את הריבית, הוא כבר מחזיר את זה ללווה, למי יזרוק את זה לים, מה יעשה? הוא מחזיר את זה ללווה. אבל זה לא באמת בגלל שללווה יש זכות, אין ללווה שום זכות. אתה הרי סיכמת איתו שההלוואה תהיה בריבית, בריבית קצוצה. אז הסכמת, נתת את זה מרצונך, זה לא היה גזל. לא מגיע לך כלום, הכסף הזה הוא שלו. אסור לו להחזיק בכסף הזה. אז שבית הדין יכפה אותו להחזיר את הריבית הקצוצה, זה מדין כפייה למצוות. זה לא בגלל ההגנה על זכויותיך. אוקיי? ולכן, הוא אומר, לכן, אז בלי קשר לשאלה אם זה היה ריבית קצוצה או לא, אבל גם אם זה היה ריבית קצוצה, הם לא צריכים לכתוב לך מאיכן דנו אותך, כי לא דנו אותך. אתה לא הבעל דין שקיבל את פסק הדין הזה, אתה עד. אמרת להעיד לך ביתה. אם יגיע לך כסף בדואר, תגיד תודה. אם לא יגיע לך כסף בדואר, אז לא יגיע. אתה לא הוצאת בעניין הזה, אתה לא בעל דין. לכן הם לא צריכים לכתוב לך מאיכן דנו אותך, כי כשיש בעלי דין והם קיבלו פסק דין, מותר להם לבקש נימוקים. מה עם נימוקי פסק הדין? דנת אותי, תן לי נימוקים. פה לא דנו אותך, אתה עד. אתה לא בעל דין. אז לא צריך לכתוב לך מאיכן דנו אותך. זאת הדגמה יפה למשמעות של העניין שריבית שייכת ליורה דעה ולא לחושן משפט. אוקיי? כי בעצם היסוד של חושן משפט זה חובות שיסודן בזכויות של האחר. זאת ההגדרה של חושן משפט. עכשיו, זה בעצם אומר כך, לגבי השיח של הזכויות והחובות. אז בהלכה יש שיח של זכויות. קוראים לחושן משפט. חושן משפט עוסק בזכויות שיש לנו. כמובן, כנגד כל זכות כזאת, יש חובה של האחר. וזה קודם כל עוסק בנושא הזכויות. אבל יש בהלכה גם שיח של חובות שלא מלווה בשיח של זכויות. קוראים לו יורה דעה. נכון. ואת זה אין במערכות משפט רגילות. רק בהלכה. מערכות משפט רגילות, כן, בדיוק. מערכות משפט רגילות זה יחסים בין גורמים שונים, אם לזה יש זכות, לזה יש חובה, ולהפך. בהלכה יש גם דברים אחרים. אבל לא שכל ההלכה היא אחרת. חושן משפט זה חלק משפטי בהלכה. ומשפט, מעצם היותו משפט, זה יחסים בין שני אנשים. שהזכות שלך והחובה שלי עומדות זו מול זו. זה ההגדרה של עולם משפטי. החלק המשפטי של ההלכה, יש לו מאפיינים משפטיים. מה שקורה במערכות משפט אחרות, שמערכות המשפט האחרות הן רק מערכת משפטית. אין שם הלכה שהיא חלק לא משפטי. מערכות משפט בהגדרה זה מערכות שעוסקות במשפט. בהלכה יש הלכות שהן לא משפטיות. לא, זה בין המדינה לאזרחיה, לא חשוב. זה עדיין, ברור. אז הזכות של הבן אדם מול המדינה, מול החובה של המדינה, ברור? לכן אם המדינה לא משלמת לי, אני יכול לקחת אותה לבית המשפט. אבל גם פה יש שניים, לא תמיד השניים האלה הם אנשים פרטיים, לא משנה. יכולה להיות גם זכות של אדם מול קהילה, או זכות של אדם מול גורם מוסדי כלשהו, אוקיי? אז זה בעצם ההגדרה של חושן משפט, וזה בעצם, דרך זה הכנסתי את מושג הזכות. נחזור רגע לרשי. מה רשי אומר לנו בפרק הכונס? שאסור לאדם להציל את עצמו בממון חברו. שואלים עליו הראשונים, הרי יש רק שלוש עבירות חמורות. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. איפה מצאנו שגזל או נזק הם משלוש העבירות החמורות שדוחות את פיקוח נפש? עוד שנייה, מה? באדם למקום. רגע, בדיוק, זה הגדרות קצת שונות. מצוות צדקה היא בין אדם לחברו, לא בין אדם למקום. אבל זאת מצווה בין אדם לחברו, זאת לא חובה כלפי החבר. מצוות בין אדם לחברו, זה מצוות, יורד היה מלא במצוות בין אדם לחברו. צדקה, כיבוד הורים, כבוד רבו, סתם, כל מיני דברים. אבל זה לא זכויות של האחר, לכן זה ביורד היה, לא בחושן משפט. מה שאני רוצה איתון זאת הטענה הבאה. אולי אני אקדים עוד הקדמה. רב שמעון שקופ בשער יושר, בשער ה', הוא טוען, הוא שואל, הוא מביא את הקושיה של המערי בסן. המערי בסן שואל, רבו של הרמח"ל נדמה לי. אז הוא שואל, אנחנו יודעים שהכלל הוא המוציא מחברו עליו הראיה. אם מישהו תובע אותי כסף, ואני מוחזק בכסף, נטל הראיה הוא עליו. אם הוא לא מביא ראיה, לא יקבל את הכסף. אוקיי? שואל, אמרי בסן, למה? הרי יש פה ספק איסור גזל. הוא לא יודע מי צודק, נכון? אז אני בספק איסור גזל. אם ישאירו את הכסף אצלי בגלל שהוא לא הביא ראיה, יש ספק שאני עובר על איסור גזל. ספק איסור לחומרה. צריך להימלט מהאיסור, למה שאני לא אשלם? ובדרך כלל זאת לא שאלה. כי בתביעה רגילה, אני לא בספק, בית הדין בספק. אני טוען שהאמת איתי. מה, יכולים לכפות עליי להיות בספק? אני אומר לכם שהאמת איתי, בית הדין בספק, למה מה אכפת לי? ויש כן מקרה שבו זה בעייתי. במקרה שהתביעה היא בבריא וההתגוננות היא בשמע. בריא ושמע זה מחלוקת המוראים, ולהלכה אנחנו פוסקים בריא ושמע לאו בריא עדיף. לאו בריא עדיף. אם אין מוחזק זה משהו אחר. אם אין מוחזק אז בריא ושמע בריא עדיף. אבל אם הבריא תובע ממני, ואתה אומר לי, נגיד בא מישהו ותובע אותי, להביא אתה ממני כסף. אני אומר, אתה יודע מה? אני לא זוכר. אולי. הוא לא יקבל את הכסף. בריא ושמע לאו בריא עדיף, כי אני מוחזק. וממוחזק מוציאים בראיות. אי אפשר להוציא ממוחזק בטענות. צריך להביא ראיה. לא מספיק לטעון טענה. אוקיי? אם הכסף שט בנהר, אני לא מוחזק בו, וכל השאלה מי הבעלים, אז בריא ושמע בריא עדיף. אבל להוציא ממוחזק, לא. עכשיו בואו נחשוב על סיטואציה כזאת. מישהו תובע ממני ואני טוען בשמע. אז אומרים לאו בריא עדיף, הכסף נשאר אצלי. בוא, גם אני בספק, לא רק הדיינים. אז אני בעצמי צריך לחשוש לאיסור גזל. מה תגידו? אני לא יכול לשלם לו, כי אז אצלו יהיה ספק איסור גזל. לא נכון, הוא טוען בריא. הוא טוען בריא, זאת אומרת, הוא יודע שהכסף הזה הוא שלו, הוא לא בספק. אני בספק. נו, אז למה לא אומרים, ספק הדאורייתא לחומרה. תחזיר לו את הכסף כדי לא להיכשל באיסור גזל. ברובד ההוא שיחזיר את הכסף, באיזה רובד שהוא רוצה, רק שיחזיר את הכסף. אז הטענה של רב שמעון היא הבאה, תולה את זה בקונטס הספקות, אבל לא, זה מה שהוא טוען. הוא טוען שאיסור גזל שונה מכל שאר איסורי התורה. הוא שונה מכל שאר איסורי התורה. למה? התורה אומרת לא תגזול. מה זה לא תגזול? אל תיקח ממון ששייך למישהו אחר. אבל איפה התורה קובעת איזה ממון שייך למי? את דיני הקניין, כן? דיני הבעלות. איך מעבירים בעלות? איך נהיים בעלים? מה? איפה התורה מסדירה את זה? בשום מקום. מסכת בבא בתרא ידועה בתור מסכת בלי פסוקים. זה עוסקת בקניינים. זה בלי פסוקים. יש פה ושם קצת קניינים שיש להם מקור מן התורה, אבל בדרך כלל הקניינים זה... בין שבתריה אינטורקיינית. לא מתרשם, כנראה שאין פה חשמל. טוב, בכל מקרה, אז רב שמעון שטרופ טוען שאיסור גזל שונה מכל שאר איסורי התורה. למה? כי כשהתורה אומרת לא תגזול, היא מניחה ברקע שיש דיני קניין. זאת אומרת, ידוע מי הבעלים על מה, ועכשיו אחרי שזה ידוע, אומרים לי, אסור לך לקחת משהו ששייך למישהו אחר. אז דיני הקניין קודמים לאיסור לא תגזול. מאיפה הם באים? אז הוא טוען שהם באים מהרובד הקדם הלכתי. הוא קורא לזה דיני המשפטים, או תורת המשפטים. זה איזושהי מערכת משפטית טבעית שקודמת לציווי שבתורה. ככה הוא טוען. ולכן הוא אומר... שברור שאיסור לא תגזול לא המציא את דיני הקניין. דיני הקניין כבר היו קיימים. איסור לא תגזול נבנה על גבי דיני הקניין. אחרי שהגדרנו את דיני הקניין, באה התורה ואומרת, אסור לפגוע בקניינו של מישהו אחר. אם פגעת בזה, יש איסור לא תגזול. אוקיי? רק בסוגריים אני אוסיף, שהרבה פעמים נוטים, היה לי על זה ויכוח עם הרב ברקוביץ' פה, הרבה פעמים חושבים שכשהתורה, שהוא אומר שהמערכת המשפטית קובעת את דיני הקניין, אז היא קבעה שמשהו מסוים הוא שלך. האם מותר לי לקחת ממך את זה? אז הרב ברקוביץ' טען שכן. רק לא תגזול אומר שאסור, זה הרובד של התורה. אבל לפני שבא לא תגזול, רק ברובד המשפטי, כבוש זה שלך, אבל לא כבוש אסור לי לקחת משהו שלא שלך. הקביעה הזאת היא קביעה הלכתית. הקביעה של דיני הקניין היא קביעה הגדרתית, אבל אין לה נפקויות נורמטיביות. כן? זה לא אומר שאסור או מותר לעשות משהו, אבל זה לא נכון. רב שמעון שקופ טוען שיש גם איסור לקחת. לא רק שזה שלך, בגלל שזה שלך, גם אסור לקחת. איך אני יודע את זה? כי בפרק השני של השער, בשער ה', אז הוא שואל, אחרי שהוא קבע את היסוד הזה, אז הוא אומר, שמא תאמר, למה אני צריך לשמוע בכל הדיני המשפטים האלה? הרי התורה לא ציוותה על זה. למה צריך לשמוע בכל זה? אז, ואז הוא אומר, כן, הוא עונה כמו יהודי טוב, הוא עונה בשאלה על שאלה, הוא אומר, למה אני צריך לשמוע בכל מה שהתורה כן ציוותה? אז אתה שואל אותי למה לשמוע בכל משהו שהתורה לא ציוותה, תסביר לי למה צריך לשמוע בכל משהו שהתורה כן ציוותה. מסברה, שאם הקדוש ברוך הוא מצווה אותי, אני צריך לציית. נו, אז הפשע אסר יכול לאסור עוד דברים. אז הסברה גם אומרת שצריך לציית לדיני המשפטים. עכשיו אתם מבינים, שאם דיני המשפטים היו רק הגדרות, מה שייך למי, אבל לא איסור לקחת את זה, אז אין מקום לשאלה של רב שמעון שקופ. איפה אני שומע עליהם? אני לא שומע עליהם בשום צורה. זה שלך, אבל אני יכול לקחת. אין פה מימד של ציות למערכת משפטית. מערכת המשפטית רק קובעת, הציות מתחיל אחרי שבא לא תגזול. אז הציות הוא בעצם להלכה, לא למערכת המשפטית. אז מה השאלה של רב שמעון שקופ? ברור שרב שמעון שקופ מבין, שבמערכת המשפטית יש גם איסור לקחת, זה לא רק קביעה עובדתית שהממון הזה שייך לך. אוקיי, זה אותו דבר. אז הטענה היא שאם זה שלך, אסור לי לקחת. אוקיי, זה בעצם הטענה. עכשיו, בואו נראה, למה באמת אסור לי לקחת? הטענה היא כזאת. הזכות שלך על הממון היא זכות שנקבעת על ידי תורת המשפטים. האיסור שלי, או החובה שלי לא לפגוע בזכות הזאת, הוא, יש לו רובד משפטי, ויש לו רובד הלכתי, שלא תגזול. אבל הזכות יסודה ברובד המשפטי. אז אומר רב שמעון שקופ, אם אנחנו חוזרים לקושיה של המערי בסן, למה בבריא ושמא אני לא צריך להחמיר, הרי אני בספק איסור גזל? התשובה היא, בגלל שברגע שברמה המשפטית, הכלל הוא המוציא מחברו עליו הראיה, אז ברמה המשפטית אומרים לי, הממון הזה הוא שלך, אתה יכול להחזיק אותו, נכון? ברגע שמשפטית הוא שלי, אז גם אין איסור לא תגזול, כי איסור לא תגזול בסך הכל, בא להגיד, אם אתה לקחת משהו שהוא לא שלך ברמה המשפטית, עברת גם על איסור לא תגזול, אבל אם ברמה המשפטית החליטו שזה כן שלי, אז מה הבעיה? אני יכול להחזיק בזה, ואני גם לא אעבור על איסור לא תגזול. איסור לא תגזול רוכב, על גבי הקביעה המשפטית. ולכן ברגע שמשפטית החלטנו שאני יכול להחזיק את הכסף אצלי, אז גם איסור לא תגזול לא יהיה קיים. ממילא אין פה ספק איסור. אם אני טוען שמה, אז משפטית עדיין אומרים לי אתה יכול להחזיק בכסף, ברגע שמשפטית אני יכול להחזיק בכסף, אז גם איסור לא תגזול לא יהיה פה. זה הטענה של רב שמעון שקופ. בואו נחזור לרשי. למה רשי אומר שיש יהרג ואל יעבור על גזל? הוא על מזיק. הרי יש שלוש עבירות חמורות ולא יותר, גזל הוא לא אחת מהן. טענה שלי זה שמה שאסור לי לקחת את הממון שלך זה לא בגלל איסור לא תגזול. איסור לא תגזול הוא בגלל שאסור לי לקחת את הממון שלך. זה עובד הפוך. אסור לי לקחת את הממון שלך כי יש לך זכות על ממונך. עכשיו, כשאנחנו נמצאים בסיטואציה של פיקוח נפש, אז אומרים לי איסור לא תגזול נדחה בפני פיקוח נפש, הוא לא משלוש עבירות החמורות, נכון? אם אני אקח את הממון שלך, או אשרוף את הגדיש שלך, לא עברתי על איסור לא תגזול. זה נדחה, זה פיקוח נפש. אבל עדיין הזכות שלך לאיפה נעלמה? הרי הגדיש הזה הוא שלך. הפיקוח נפש שלי לא מפקיע את הזכויות שלך. הוא לכל היותר יכול להפקיע את החובות שלי. כי אני בפיקוח נפש, זה דוחה את החובות שלי. אבל איך הפיקוח נפש שלי נוגע בזכויות שלך? לך יש זכויות על הממון. ממילא, אני לא יכול לקחת את זה, כי זה הזכות שלך. אתה שואל אותי, הרי יש רק שלוש עבירות חמורות? נכון, לא תגזול הוא לא אחת משלוש עבירות החמורות. אם אני אקח את הממון הזה, לא עברתי על לא תגזול. עברתי על הרובד המשפטי. לקחתי משהו שהוא לא שלי. לא בגלל לא תגזול, לא תגזול נדחה. תבינו, זה לא אמירה בגלל חומרת איסור גזל. כל שלוש העבירות החמורות, זה אותן עבירות שבגלל חומרתן, צריך להיהרג ולא לעבור. באיסור גזל, זה לא בגלל החומרה שלו, הוא לא יותר חמור מאיסורים אחרים. אלא בגלל שאני לא זה שיכול להחליט מה לעשות עם הממון שלך. הממון שלך זה זכות שלך, לזכויות שלך רק אתה מחליט. הייתי קראתי לזה פעם שיקולים של טריטוריה. לגבי מה ששייך לטריטוריה שלך, רק אתה קובע. אם אני ארצה להחליט משהו על ממון שלך, אני לא יכול. לא כי זה נורא חמור, אלא כי זה לא בטריטוריה שלגביה יש לי זכות להחליט. לא, לקחת על מנת לשלם גם לא. סוף סוף לקחתי משהו שהוא שלך, ושאני אחרי זה רוצה לשלם, אז מה? בדיוק. נכון? ביתו של האדם מבצרו. בדיוק. אתה לא יכול להתקרב. למרות שיש לי, כמו שאומר הרשב"א, יש לי חובה לתת את הכסף כדי להציל אותך. אני חייב. נכון? ואתה לא תעבור על איסור לא תגזול אם תיקח, כי זה נדחה בפני פיקוח נפש. ועדיין אם אני לא מסכים, אסור לך לקחת. כן. אבל אתה לא יכול לקחת. אתה לא יכול לקחת, כי אין לך רשות לקבל החלטות על דבר שהוא בטריטוריה שלי. לא בגלל שזה חמור, אלא בגלל הסוג של הבעיה. הסוג של הבעיה זה בעיה טריטוריה. זה הנקודה. אני אתן לכם דוגמה. יש לי איזה חבר בבני ברק, ליצן גדול, והוא אמר, ישבנו פעם ליד שולחן, והוא ראה מישהו קורא ספר. אז הוא אמר לו, תראה, אני חיפשתי את הספר הזה כבר הרבה זמן.
אתה
במסעדה? לא, בבית המדרש. אז הוא ישבנו ליד השולחן, והוא קרא את הספר, הוא אומר, תראה, אני מחפש את הספר הזה כבר הרבה זמן. יש לי שתי אפשרויות. או לקחת לך את הספר בכוח ולעבור על לא תגזול, או להשאיר אצלך את הספר ואני עובר בלא תחמוד. כיוון שאני בין כל כך עובר איסור, אז לפחות אני אקח את הספר. כן, עכשיו, ברור שזה לא נכון, וגם הוא ידע שזה לא נכון. אבל אפילו נגיד שזה נכון, למה הסיכול הזה מצחיק? כי על פניו זה נראה נכון, לא יש לב בין כל כך, לפחות שהספר יהיה אצלי. אתה, החלטה שלך מאוד נכונה, אבל אתה לא יכול לקבל החלטות על הספר שלי. לא בגלל שההחלטה לא נכונה, היא נכונה. פיקוח נפש דוחה גזל. ההחלטה נכונה, הלכתית. אבל גם החלטות נכונות אתה לא יכול לקבל בטריטוריה שלי. בטריטוריה שלי, רק אני מקבל החלטות. זה הכל. לא כי אתה לא צודק. כשאתה בפיקוח נפש, למשל, אז אתה ודאי צודק. אני אפילו חייב לתת לך את הממון שלי כדי שתנצל. לא רק שאתה צודק, אלא גם אני לא צודק. הכל נכון, אבל זכותי להיות לא צודק. זה הטריטוריה שלי. את ההחלטות אני מקבל. כמו שדוגמה אחרת, הגמרא בסנהדרין אומרת, אילו התהפך זמרי והרגו לפנחס, אין נהרג עליו. כן? פנחס עומד להרוג את זמרי, אז זמרי היה יכול להסתובב לראות לו בראש. איך אומרת הגמרא? מדין רודף. השואלים האחרונים, יש בכלי חמדה בסוף פרשת בלק, הוא מביא את זה, שואלים האחרונים, הרי הכלל בדין רודף, זה שאם אתה יכול להצילו באחד מעבריו, אסור להרוג אותו. הנה, אני יכול לראות לרודף ברגל. ואז אני מציל את המרדף, הוא לא יוכל להרוג אותו. אז אסור לי להרוג את הרודף, אני צריך לראות לו ברגל. אוקיי? עכשיו, פה, זמרי היה יכול להצילו באחד מעבריו, היה אומר לפנחס, רגע, 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 אני מפסיק לחתור. אם הוא היה אומר לו, אני מפסיק לחתור, פנחס לא היה הורג אותו. אז בעצם הוא יכול להינצל בלי להרוג את פנחס. אז מה היתר שלו להרוג את פנחס מדיל רודף? זאת אומרת, לכם, זו תשובה נהדרת. עוד פעם, מה היתר של זמרי להרוג את פנחס? הרי הוא היה יכול להינצל גם בלי להרוג אותו. הוא היה אומר לו, תשמע, אני מפסיק לחתוא. אם יש לך אפשרות להינצל בלי להרוג את הרודף, אין היתר להרוג את הרודף. נו, אז למה זמרי היה יכול להרוג את פנחס? אומר רק לחמדה, בגלל שאני רוצה לחתוא. מה זה עסק של סבתא שלך אם אני חוטא? לא חייב לך כלום. אני רוצה לחתוא. עכשיו, אתה מאיים להרוג אותי בגלל זה? אני ארוג אותך מדין רודף. אתה רוצה שאני אפסיק לחתור רק כדי שאני לא ארוג אותך? לא חייב לך את זה. אני רוצה לחתור. שימו לב, לא שזה בסדר לחתור. אבל אתה לא יכול לתבוע ממני להפסיק לחתור. תחשבו על סיטואציה יותר מתונה. מישהו מאיים עליי עם אקדח ואומר לי, תן לי שקל. אם לא, אני ארוג אותך. האם מותר לי להרוג אותו? לא, אני יכול לתת לו שקל ולגמור את הסיפור, נכון? האם מותר לי להרוג אותו? מותר, ודאי שמותר. הוא מאיים עליי, לא חייב לו את השקל הזה. הוא רוצה לנצל את הצדקות שלי, שאני יכול להציל אותו בלי להרוג, ולכן אני לא ארוג אותו, והוא על זה בונה את המסחטה. הוא רוצה לסחוט ממני את השקל, על זה שאני צדיק. במצב כזה, ההלכה מקפיאה את עצמה. אל תהיה צדיק. תראה לו בראש. אה? לא יודע בדיוק מה ההוראות שלהם, אבל ברמה העקרונית, אל תהיה צדיק. אף אחד לא אמור לנצל את היותך צדיק כדי להוציא ממך דברים, למרות שהם כשלעצמם לא מצדיקים הריגה. תן לו את השקל, וזה ברור שיותר טוב מאשר להרוג מישהו. נכון, אבל לא חייב לו את השקל. אוקיי? מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר, הרי ההחלטה הנכונה לכאורה זה לתת לו את השקל. מבחינת השיקול ההלכתי, שקל או להרוג, נכון? אבל בטריטוריה שלי, אתה לא יכול להכתיב לי מה ההחלטה, אם אני אתן לך שקל או לא אתן לך שקל. רק אני קובע אם אני אתן לך שקל. אתה לא יכול לקבוע שום דבר. אוקיי? זה בעצם הנקודה. עכשיו, אם זה באמת כך, אז זה בעצם מה שרשי אומר. רשי אומר, תראה, ההחלטה שלך לשרוף את הקדישים כדי להינצל היא החלטה נכונה בשיקול ההלכתי. אבל על הקדישים שלי, אתה לא מקבל החלטות, גם לא החלטות נכונות. על הקדישים שלי, רק אני מקבל החלטות. ויכול להיות שעל ההחלטה הזאת אני אתן את הדין בבית דין של מעלה. כי הייתי צריך להשקיע את הכסף הזה כדי להציל אותך. ולא עשיתי את זה, אני לא בסדר. שומר הרשב"א, כן? הרי אני חייב לתת לך את הכסף כדי להציל אותך. נכון? אז אני, ידונו לי בבית דין של מעלה. כמו שאת זמרי, ידונו בבית דין של מעלה על מה שהוא עשה. אבל זה לא מצדיק שאתה תרדוף אותי ותהרוג אותי ותגיד שאין לך דין רודף. לא, אני יכול להרוג אותך כדי להתגונן. ואחרי זה בבית דין של מעלה ידונו אותי על ניאוף, אבל לא על רצח. כי אתה דין, יש לך דין רודף.
מה
היה
השאלה
של
דוד בעצם?
זאת הייתה השאלה. האם לא תגזול נדחה בפני פיקוח נפש, כמו כל האיסורים, או שיש פה איזשהו מימד קדם הלכתי, מימד משפטי, שלמרות שלא תגזול נדחה, המימד הקדם, הזכויות של בעלי השעורים הן בעינן, ואני לא יכול לגעת בזה. והתשובה הייתה, השני נכון.
רגע, איזה איסור הלכתי יש בזה? יכול להיות בזה איסור מוסרי.
רגע, שנייה.
אבל איסור הלכתי.
מה?
כל נזק שעשור, בסופו של אדם יכול להגיד, טוב, זה
עשור,
אני
עובר
על
איסור הלכתי, ואז אני אהיה חייב לו את הכסף. בסדר, אבל עדיין, עברת עבירה, אסור לך לעשות את זה. שאלה מה תעשה בפועל זה שאלה אחרת. כן, השאלה ש...
לא, בסדר, אבל כאילו,
החובה שלי... החובה שלך זה לא לעשות את זה. אתה יכול לעשות שיקול קר ולהגיד, אוקיי, אבל שישאר בחיים, אני אעשה עבירה. תן את הדין בבית דין של מעלה. זה כמו, אתה יודע, ההלכה אומרת שבשבת אם פורצת שריפה, אז אסור לחבות אותה. אפילו אם כל הבית שלי עולה באש. יותר מזה, הכיבוי של השריפה הוא איסור דרבנן, לא דאורייתא. כי זה כיבוי באופן שאני לא צריך את הפחמים. אם אני צריך את הפחמים, זה מלאכה שצריכה לגופה. אם אני לא צריך את הפחמים, זה מלאכה שאני צריכה לגופה, איסור דרבנן. אני צריך להפסיד את כל רכושי עלי אדמות כדי לעבור איסור דרבנן. אומרים יותר מזה. אסור לי אפילו להוציא רכוש מתוך הבית, שזה אפילו לא איסור דרבנן. אסור לי. שמה יבוא לחבות. בגלל שהוא מרוב שהוא בהול על ממונו, הוא יבוא לחבות. עכשיו אני שואל את עצמי, מה הייתי עושה במצב כזה? פרקטית. אני נמצא במצב שכל ממוני עלי אדמות, כולל הבית שלי, עולה באש. אני יכול באיסור דרבנן לחבות את האש. אני יודע, יש איסור דרבנן, אומרים לי לא לחבות. אבל בסדר, אני אחבא. אני אשאר עם הרכוש שלי עלי אדמות, ויש לי עוד איסור דרבנן, אני צריך לתת עליו את הדין בבית דין של מעלה. בהחלט, אני מניח שהרבה אנשים יעשו את השיקול הזה. יכול להיות. אבל עדיין, יש פה איסור. בסדר, עדיין. לגזול על מנת לשלם זה גם איסור. אתה לא יכול לגזול על מנת לשלם. אני אקח לך משהו שלך, כן, אני אשלם לך אחר כך. אין דבר כזה, אני לא יכול לגזול על מנת לשלם. אז הטענה היא, אני לא נכנס לשאלה עכשיו, מה הבן אדם יעשה בסיטואציה כזאת. אני שואל מה מותר ומה אסור. יש תוספות בשבת, בדף ד', תוספות מדבר שם, מה קורה אם מדביק פת בתנור. מי שידביק פת בתוך התנור, לפני שבת, עכשיו הפת תאפה, סליחה, הוא ידביק אותה בשבת, ועכשיו היא תאפה במהלך השבת. ברגע שהיא תאפה, הוא מתחייב סקילה. מדין אופה. עכשיו, הוא יכול לרדות את הפת לפני שהיא נאפת, ואז הוא לא עבר על מלאכת תופת, מבשל. אוקיי? והוא ניצל מדין סקילה. כתוב שאסור, רדיעת הפת אסורה. זאת אומרת, התוספות זה לא יכול להיות. כי ברור שהבן אדם לא ישמע לנו. זאת אומרת, הוא יבוא לסעוד הרבנן כדי שלא יסכל אחר כך. ולכן הוא מסיק מזה מסקנה שלא יכול להיות שאסרו את זה. הנה, פה רואים לא כך. פה רואים לא, בסדר, תעשה את השיקול שאתה תעשה, אבל זה לא קשור לשאלה אם זה אסור או מותר. השאלה היא, הקביעה היא שזה אסור. זה שאתה בפועל לא תשמע בכל זה, אז לא תשמע. בסדר? מה רצית לשאול?
רציתי לשאול, האם זה בכלל איסור דרבנן להציל את עצמו במון חברו? איפה זה מופיע בגמרא כאיסור דרבנן?
זה לא איסור דרבנן.
רש"י אמר, בסדר.
זה לא איסור דרבנן.
זה לא איסור דרבנן בכלל. זה
איסור דאורייתא של גזל.
בבקשה?
זה איסור דאורייתא של גזל.
הוא איסור דאורייתא של גזל להציל את עצמו במון חברו?
הוא. גזל, לקחת ממון, לא שלך. אז הטענה, בעצם מה שאני רוצה לטעון, זה ששיטת רש"י, שאדם לא מציל עצמו ממון חברו, נובעת מהתפיסה של איסור גזל. האיסור שלי נדחה בפני הפיקוח נפש שלי, אבל הזכות שלך לא מושפעת מזה שאני בפיקוח נפש. איך הפיקוח נפש שלי מוריד את הזכויות שלך? וכל עוד לך יש זכות, לי אסור לקחת ממך, גם בלי אסור לא תגזול. כמו שראינו אצל רבי שמעון שקופ. בגלל שזה שלך, לא בגלל איסור לא תגזול, איסור לא תגזול נדחה. אסור לי לקחת. זה הטענה של רש"י. לא יודע אם לפני משורת הדין זה ביטוי לא נכון, כי זה הדין, רק זה לא דין התורה, אלא זה דין שקודם לתורה. לא, זה לא מידת חסידות, זה חובה גמורה, אבל זאת חובה לא הלכתית. זאת חובה גמורה, אבל חובה לא הלכתית. זה לא בדיוק לפני משורת הדין, זה משהו אחר קצת. לפני משורת הדין זה לא חובה. זה מוסר, יש מעלה לעשות את זה. פה זה לא מעלה, אתה חייב. מי שלא עושה את זה הוא עבריין. אבל לא עבריין הלכתי, אלא עבריין מטה הלכתי. בסדר? זה... אז זה, 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 זאת הטענה בעצם בשיטת רש"י. זה מצד אחד. יש צד שני למטבע. צד השני של המטבע, ההלכות בדיני ממונות, יש... זאת אומרת, עד כאן ראינו שההלכות בדיני ממונות זה הדבר הכי חמור שיש. אפילו למות לא מפקיע את האיסור הממוני. אתה צריך למות ולא לפגוע באיסור הממוני. מצד שני, יש היבטים שבהם דיני הממונות הם הכי קלים בתורה. למשל, המשנה בבא מציע בדף צדיק ד' אומרת, מתנה שומר חינם להיות כשומר שכר. תורה קובעת דיני שומרים. עכשיו אנחנו מתנים בינינו, שלמרות שאתה שומר חינם, תהיה חייב בגניבה ועבדה. ולמרות שאתה שומר שכר, תהיה פטור בגניבה ועבדה. אומרת המשנה, אפשר? לא רק שאפשר, אומרים כל הראשונים, אלא לא רק שזה חל בדיעבד. מותר לך תחילה לעשות את זה. אין בעיה, תעשה את זה לך תחילה. עכשיו, אתה לא יכול להתנות על איסור חזיר. אני אתנה שמותר לאכול חזיר. אין דבר כזה, נכון? רק בדיני ממונות אתה יכול להתנות. אוקיי? בדיני ממונות אתה יכול להתנות ואז לא יהיה איסור. בדיני ממונות גם קובע המנהג. מנהג המדינה. הכל כמנהג המדינה. תחילת משנה ראשונה בבטרה. בחזיר אין מנהג המדינה. אם מנהג המדינה לאכול חזיר, אז מותר לאכול חזיר. לא. אבל בדיני ממונות, כן? דינא דמלכותא. בדיני ממונות, דינא דמלכותא עובד. אבל המלך לא יכול לקבוע שמותר לאכול חזיר. וגם לא שלא צריך לכבד הורים. גם לא. רק בדיני ממונות. כן, זה כמו שהגמרא אומרת, הרי באופן עקרוני אדם לא מתנה על מה שכתוב בתורה. אתה לא יכול להתנות באיסור, להתנות נגד מה שכתוב בתורה. אבל בדבר שבממון, זה מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, אנחנו פוסקים להלכה כרבי יהודה, שבדבר שבממון תנאו קיים. אתה יכול להתנות, נגיד, המקדש אישה על מנת שאין לה עליו שער כסות ועונה, נעזוב את העונה כרגע, אבל שער וכסות, זה תקף. רבי מאיר ורבי יהודה נחלקים בזה, רבי מאיר אומר, זה מתנה על מה שכתוב בתורה. התורה אומרת שערה כסותה ועונתה לא יגרע. אומר רבי יהודה, בממון אני יכול לתנות על מה שכתוב בתורה. רק בממון. לא, לא. אפשר לתנות, לא מפקיעים שום דבר. אתה יכול לתנות על מה שכתוב בתורה.
זה די פשוט, כי זה זכויות.
רגע.
זה די פשוט, כי זה זכויות.
כן, מגיע לזה, עוד רגע.
נכון.
בעצם הטענה היא שיש משהו בדיני ממונות שהוא הכי גמיש וקל מכל חלקי ההלכה. אפשר להתנות עליהם, אפשר, מנהג המדינה יכול לשנות אותם, דין הדמלכותא יכול לשנות אותם, רק בדיני ממונות. בשאר הדברים לא. אז מצד אחד, לפגוע בדיני ממונות זה הכי קשוח שיש, יארג ואל יעבור. אפילו את הנפש אסור לך, אתה צריך למסור בשביל לא לפגוע באיסור גזל, בממון של האחר. כן, דבר לפי רש"י. ומצד שני, זה הכי גמיש שיש. הכי גמיש שיש, להתנות, אפשר לשנות, אפשר, הכל תלוי במה שאתם מחליטים. איך ליישב את שני הצדדים האלה? אני אגיד אולי יותר מזה, מה שרש"י אומר על איסור גזל או הזק, בבניין ציון, זה ארוך לנר, בתשובות של ארוך לנר, בניין ציון, יש שם סדרה של כמה וכמה תשובות, ושם הוא מרחיב את זה לכל האיסורים שבן אדם לחברו. ירק ואל יעבור. למשל, הגמרא הרי אומרת, מוטב לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. אז תוספות במקום אומר, מכאן רואים שביוש זה ירק ואל יעבור. עכשיו, על פניו, אני חושב שהאמירה של תוספות ממש לא הכרחית. ויש בפשטות הכוונה, זה אמירה אגדית, זה לא אמירה הלכתית. כאילו, זה מאוד חמור, מוטב אפילו שתפיל את עצמך לכבשן האש, אבל זה לא שבאמת זה מה שאתה חייב לעשות. ותוספות מבין את זה כאמירה הלכתית, ממש. והוא תולה את זה בזה שכשהוא מבייש אותו, אז אדם מסתלק מהפנים, וזה כמו מוות קצת כזה. טוב, זה נראה כמו דרוש לשבע ברכות. מה, מזה להוציא ירק ואל יעבור, זה נשמע מוזר. בניין ציון טוען שזה אותו עיקרון כמו רש"י. כיוון שיש לך זכות על כבוד, אז אני לא יכול לפגוע בכבודך אפילו אם אני אמות. לא כי זה חמור לפגוע בכבודך, אלא כי זה הטריטוריה שלך, ועל זה רק אתה מקבל החלטות, ולא אני. בדיוק כמו שרש"י אומר על גזל. עכשיו, ברור שכשהוא אומר יארג ואל יעבור על בן אדם לחברו, הוא לא מתכוון ליארג ואל יעבור על צדקה. לתת צדקה לעני זה לא יארג ואל יעבור. הוא מתכוון לומר על זכויות של חברו, לא על חובות כלפי חברו. בשביל לא לפגוע בזכויות של חברך, אפילו אם אתה מת, אסור לך לפגוע בזכויותיו. זה מה שמתכוון לומר. אז עכשיו, מה בעצם זה אומר? יש, אני חושב שהצגתי פה הרי סתירה. מצד אחד, דיני ממונות זה הדבר הכי נוקשה שיש. עד כדי החיים. לא פוגעים בזה בשום מחיר. מצד שני, זה הדבר הכי גמיש שיש. אפשר לתנות על זה, מנהג, דיני דמלכותא, כן? הכל בסדר. סוד של העניין, אין פה שום סתירה. הסוד של העניין הוא, אמרתי שבדיני ממונות, אלה של חושן משפט, החובה שלי יסודה בזכות שלך. מה זה אומר? שלך יש זכות על משהו, נגיד שומר. אז אני הפקדתי אצל השומר את הממון, ונגיד שהוא עבד. אז שומר שכר חייב בעבדה. יש לי זכות לתבוע ממנו כסף על עבדה. עכשיו, אם אנחנו מסכמים שהוא יהיה שומר שכר, אבל הוא פטור מעבדה, אין שום בעיה, למה? כי אם זה זכות שלי, אני יכול לוותר על הזכות הזאת, נכון? תורה נותנת לי זכות. הזכות היא שלי, בסדר? אם אני ארצה, אני אגבה. אם אני לא רוצה, אני רוצה לוותר על הזכות, לתת לך מתנה. מה, אני לא יכול לתת לך מתנה? למה לא? מה הבעיה? בגלל שזה מוגדר כזכות, אז ממילא בן אדם יכול לוותר על זה. במילים אחרות זה עובד כך. אם אני לא ויתרתי על הזכות, אז אתה לא יכול לפגוע בה אפילו אם תמות. כי ההחלטות לגבי הזכויות שלי מתקבלות אך ורק על ידי. אבל אם אני רוצה לוותר על הזכות, אין שום בעיה. אז השאלה, הגמישות היא מצד בעל הזכות. הקשיחות היא מצד מישהו אחר שהוא לא בעל הזכות. הוא לא יכול לפגוע בזכות בשום צורה. אבל אני יכול לוותר על הזכויות שלי אם אני רוצה. לכן, כאשר אנחנו למשל מתנים, שומר שכר, מתנה שהוא יהיה כשומר חינם, שהוא לא יהיה חייב בגניבה ועבדה. למה הוא יכול לעשות את זה? כי אני הסכמתי.
רק אם בעל הבית מסכים.
ברור. אתה לא יכול להתנות בזה בלי שאני מסכים. כשעשינו את חוזה השמירה, ואתה התנית, ואני התרציתי, אבל בסדר, כי הסכמתי. אבל זה לא בגלל שאתה מתנה, זה בגלל שאני מסכים. רק בגלל זה. ומה קורה? למה זה לא נקרא מתנה על מה שכתוב בתורה? הרי התורה אמרה ששומר שכר חייב בגניבה ועבדה. עכשיו אנחנו רוצים לפתור אותו. התשובה היא, התורה לא אמרה ששומר שכר ישלם, תורה אמרה שומר שכר חייב לשלם, שלי יש זכות לקבל, וזה נכון, את זה אי אפשר לשנות בחיים. ברור שיש לי זכות לקבל, ולך יש חובה לשלם. אלא מה? תמיד אני יכול להגיד, בסדר, אבל אני נותן לך מתנה, אני מוותר על הזכות. זה לא נקרא להתנות על מה שכתוב בתורה. שילמת לי והחזרתי לך מתנה, מה הבעיה? מה אסור לתת לך מתנות? להתנות על מה שכתוב בתורה אי אפשר גם בממון. רק כיוון שבממון היסוד הוא הזכות שלך, אם זה רק זכות, זכות אפשר לוותר עליה. אתה יכול לוותר ולהגיד אני לא רוצה. זה לא נקרא ללכת נגד התורה. התורה לא אמרה שאתה תקבל. התורה אמרה שיש לך זכות לקבל. וזה נכון, יש לך זכות לקבל. אתה יכול רק לוותר ולהגיד אוקיי, אני מוכל על זכותי. לא, לא, לא צריך. קח את זה במתנה. לכן, מה? לא הבנתי את השאלה. רבי מאיר ורבי יהודה אתה מתכוון. כן, רבי מאיר מבין כנראה שאתה לא יכול לוותר על הזכויות האלה, כי התורה מטילה עליך חובה, ואתה צריך למלא את החובה הזאת. זה לא זכות שלי, זה חובה שלך. הוא יכול להיות שהוא אפילו לא עושה הבחנה בין חושב משפט ליורי דעה. אבל להלכה אנחנו פוסקים כמו רבי יהודה. רבי יהודה מה שאפשר להתנות על ממון. כן. תראו, למשל, אני אתן לכם דוגמה.
אבל יש זכויות מסוימות שאי אפשר לוותר עליהן. דוגמה, הרב שמחל על כבודו, אין
זכות.
אחוז וכל הדברים
האלה. זה לא זכות.
הכבוד זה
לא זכות. הוא יכול לוותר על זה כי זה לא זכות שלו. אם זה זכות שלו, הוא בהגדרה יכול לוותר עליה. אם זה לא זכות, אלא משהו קוגנטי, מה שנקרא בעולם המשפטי, אז משהו שאי אפשר לוותר עליו, אז זה אומר שזה לא זכות. זה חובה שהקדוש ברוך הוא מטיל. אז אני לא יכול לוותר על זה. זה כבוד התורה, זה לא הכבוד האישי שלי.
זאת אומרת שזה לא זכות, זה משהו אחר.
זה חובה. חובה שאין בזכות. זה יורה דעה, זה לא חושב משפט. כבוד רבו זה יורה דעה. כבוד רבו זה לא חושב משפט. אז אני אשאל אתכם שאלה כדי לחדד קצת יותר את הנקודה. תראו, כמו שאמרתי קודם, מדיני ממונות דין אדם מלכות הקובע. אז אם תשאלו עכשיו למשל בדיני שומרים, למעשה, מה שקובע זה לא מה שכתוב בחושן משפט. מה שקובע זה מה שכתוב בספר החוקים הישראלי. מה שקובע הלכתית. ההלכה אומרת שמה שקובע זה בספר החוקים הישראלי. לא מה שכתוב בחושן משפט. למה? כי הכל כמנהג המדינה ודין אדם מלכות וכו'. סופו של דבר זה מה שקובע בדיני ממונות. אז בעצם כל מה שאנחנו לומדים בישיבה או בבית המדרש, בדיני שומרים, זה אות מתה. זה לא רלוונטי בכלל. לעומת זאת, כשאנחנו לומדים משפטים, אנחנו לומדים את ההלכה המחייבת. אז עכשיו, אולי צריך לברך ברכת התורה, לימודי משפטים, לא לימודי חושב משפט. לא הבנתי? לא, 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 לא עשו העתקה.
לא,
ממש לא.
אולי לימוד המשפטים זה מכשיר מצווה ולא מצווה.
למה?
כי הוא לומד איך יוכל לפסוק, אבל זה לא הדיון.
איך יוכל לפסוק? זה ללמוד את ההלכה, מה זאת אומרת? גם ללמוד הלכה רגילה זה ללמוד איך אני פוסק.
זה גם לימוד יותר מזה.
למה?
זה הרגשה.
אז אני רוצה לומר, לא, זה פשוט מאוד לא מה שאמרתי קודם. הרי כאשר נגיד שבחוק הישראלי, שומר שכר פטור מגניבה ועבדה. מעבדה, מגניבה אני לא מניח שהוא יהיה פטור. אבל לא, גניבה שכר לא הוא גנב, אלא מישהו אחר גנב. כן, מגניבה ועבדה הוא פטור, נניח, אוקיי? מה זה אומר? למה זה תקיף? זה לא משנה דיני התורה, דיני התורה הם שהוא חייב. החוק הישראלי רק מחייב אותנו לוותר על זכויותינו. אז ברור שללמוד את החוק הישראלי זה לא ללמוד תורה. התורה זה מה באמת מגיע לי. זה כמו שאני לא צריך ללמוד תורה כשאתה מוותר, אתה איש פרטי, מוותר, אתה הפקד את הממון, אתה מוותר לשומר על חיובו בגניבה ועבדה. עכשיו, כשאני לומד את הפסיכולוגיה שלך, למדתי תורה, זה הרי מה שיקבע להלכה, נכון? וזה לא תורה. התורה זה מה הזכויות העקרוניות שיש לך. הזכויות העקרוניות שיש למפקיד אצל שומר שכר, זה שמגיע לו תשלום הגניבה ועבדה. זה תורה, וזה צריך ללמוד, וזה נכון גם להיום. רק שבנוסף לקביעה של התורה, יש גם ויתור. הוויתור הזה לא קשור לתורה, בני אדם החליטו לוותר. ללמוד על מה הם החליטו לוותר או לא החליטו לוותר, זה לא לימוד תורה. פשוט להבין מה הסיטואציה, זה הכל. לכן ללמוד משפטים זה לא לימוד תורה. כשאני לומד משפטים, אני בסך הכל לומד על מה אנשים ויתרו ועל מה הם לא ויתרו. זה הכל. זה לא לימוד תורה. לימוד תורה זה מה...
לא שומעים.